אוקיי. אנחנו מתחילים שמואל ב' פרק א'. זה החלוקה בין הספרים היא הרי מלאכותית, אין לה שום משמעות. שמואל זה ספר אחד. מי שחלק הזה זה הנוצרים. זה שום משמעות אין לזה. אנחנו נמצאים באמצע פרשת מיתת שאול, מות שאול, נפילת שאול בהר הגלבוע. בואו נזכר איפה כל אחד נמצא, מהגיבורים של הסיפור שלנו. דוד המלך איפה נמצא?
בנגב,
איפה בנגב? ציקלג. וכעת יהיה מלחמה עם העמלקים. שאול נמצא במלחמה עם פלישתים בהר גלבוע. ושאול נופל. כעת נקרא מה קורה הלאה. פסוק א'.
שניהם אחרי מלחמה.
איפה זה ציקלג אמרנו?
ציקלג זה באזור נחל גרר. ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק וישב דוד בציקלג ימים שניים ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן המחנה מאים שאול ובגדיו קרועים ואדמה על ראשו ויהי בבוא אל דוד ויפול ארצה וישתחו ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי ויאמר אליו דוד מהיה הדבר גד נלי ויאמר אשר נעשה מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם וימותו וגם שאול ויהונתן בנו מתו. שלושה ימים.
עד הרגע זה דוד לא ידע?
לא.
לא, היה במלחמה עם המלאכים.
מאזור אחר לגמרי בארץ, והוואטסאפים, אז היה השבטה. שלושה ימים אחרי שדוד חוזר מלהכות את עמלק, מגיע נער שמספר על מות שאול. מפורשים, מסבירים למה, זה כל כך מודגש כמה פסוק, רוצים להראות שזה ממש קרה באותו זמן, ממש במקביל. באותו זמן ששאול נופל, באותו זמן ממש דוד מנצח. זה קורה במקביל. ולמה שאול נופל? כי הוא לא היכה את עמלק. ומה דוד עושה באותו זמן? מכה את עמלק. כן, ככה מציין הכלי הקרב. מבשר הבשורה נקרא כאן איש בא מן המחנה מאים שאול. הוא מגיע בצורה של מבשרת רעות, הוא לבוש בבגדים קרועים, אדמה על ראשו. הוא רואה דוד ומשתחווה. הוא מכיר במלכותו של דוד. אחרי זה הוא מציג את הבשורה שלו בהדרגה. בהתחלה הוא מספר, מה קרה? העם ברח מהמלחמה. משהו קרה יותר, הרבה אנשים מתו, יותר גרוע.
גם?
שאול מת, יותר גרוע.
יונתן
מת.
כמו יותר מעבר.
הוא הולך, הוא לאט, 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 כן? עד שהוא מביא.
כי הוא מאוד אהב את יונתן.
כן. ויאמר דוד אל הנער, מה גדלו? איך ידעת? כי מת שאול ויהונתן בנו, איפה אתה יודע? אתה ראית, אתה שמעת, ככה שמועה מהלכת. ויאמר הנער המגיד לו, נקראיתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים ידבקו, ויפן אחריו ויראיני, ויקרא אליי ואומר הנני ויאמר לי מי אתה ואומר אליו עמלקי אנוכי ויאמר אליי עמוד נעלי ומוטטני כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי במקרה הגעתי להר גלבוע וראיתי את שאול נשען על חניתו. יש לך ספר, ידידינו? תעביר לו. רבי ישראל במקומים קויים. רבי
ישראל מסלם.
ראיתי אותו נופל, נשען על חניתו, אנחנו כבר פה, אנחנו פה יותר בקטע של רבי ישראל בעל שם טוב. או לפחות רבי ישראל הבוחצרה. טוב, ראיתי את שאול נשען על חניתו, הוא נפל, הוא לא יכול לזוז, ואני רואה את הרכב, את הפרשים, את הטנקים,
מגיעים,
מתקרבים. אני רואה שהם מזהים אותו. הוא מסתובב ורואה אותי אדם בלי בגדי צבא. שואל אותי, מי אתה? אני אומר לו, אני המלאכי. אמר פה, שאני לא מהמערכה הזאת. שהוא אומר, אז תהרוג אותי. חזני השבץ, אני עוד גוסס מכוח המכה הראשונה. זה הפשט הפשוט. ישנם מסברים נוספים. מה זה חזני השבץ? התרגום יונתן אומר, אני רועד, אני לא יכול לזוז. הרלב"ג אומר שהשבץ זה השריון. נתפסתי בשריון. כלומר, החרב נתפסה בשריון ולא מצליחה לחדור פנימה. חכמנו דרשו ששאול אמר ככה, כי החזני השבץ, אמר שאול, החזני אבון של לובשי כתונת השבץ, לפני שהרג את הכהנים. לפי המדרש הזה מסביר על השיח, את הפסוק, כי החזני השבץ, כל עוד נפשי בי, כעת יש לי טעון אבון של כהני נוב, אני עדיין חי. כשאני אמות יש לי הבטחה משמואל הנביא, ומי במחיצתי שהכל נמחה לי. אז כעת עוד יש לי טעון, בוא נגמור עם זה. פסוק י' ואמוד עליו אמוטטהו, כי ידעתי, כי לא יחיה אחרי נפלו, ויקח את הנזר אשר על ראשו, וצעדה אשר על זרו, ואביהם אל אדוני הנה. הוא אומר, הרקת אותו, לא מתוך שנאה. וכיוונתי, זה כבר אין מה לעשות, זה כבר לא יחיה. והבאתי איתי את הנזר אשר על ראשו, את הכתר שיש לו על הראש, ואת הצעדה שעל הזרוע, זה גם תכשיט, תכשיטי מלאכים. אבל תרגום יונתן מתרגם, מה הבאתי איתי? תרגום יונתן אומר, תפילין של ראש, תפילין של יד.
ככה הוא נלחם?
כן. למה שאול מזכיר דווקא כל בגדי הכהונה את התשבץ? הרגתי את הכהנים, נושאי כתונת את השבץ. למה הוא לא הזכיר את החושן, את האפוד? מה, מה?
חושן הוא לכהן גדול.
לא,
כתונת את השבץ.
של דוד.
תזכיר את המצנפות, את האבנטים. למה דווקא כתונת? אומר רבי יהודה דירוזניס, בעל פרשת דרכים, משנה למלך. הוא אומר, כתוב בחז"ל, כל אחד מהבגדים של הכהונה מחפר על משהו. על מה מחפר את הכותונת? על שפיכות דמים. עכשיו, בדרך כלל, הכותונת מחפרת על שפיכות דמים. אלא אם כן פוגעים בכותונת. ואז אין קטגור נעשה סנגור, לא יכול לחפר. אז הוא אומר לו, אני הרגתי את הכהנים נושאי התשבץ, אז זה לא יכול לחפר לי על העניין של שפיכות דמים. ויחזק דוד בבגדיו ויקרם וגם כל האנשים אשר איתו ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם אדוני ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. דוד קורא את הבגד שלו. מכאן לומדים את הדין של קריאה.
של הקריאה.
כמו שכתוב בחז"ל, מניין שקוראים על הנשיא ועל הבית דין ועל שמועה שבאה שנהרג רוב ציבור, שנאמר ויחזק דוד בבגדיו ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב. על שאול ונשיא, על יונתן בנו, זה אב בית דין, ועל עם השם ועל בית ישראל כנפלו בחרב, זו שמועה רעה.
חז"ל. למה כל הזמן הוא מזכיר את דוד ויונתן ולא מזכיר את שאול ויונתן ולא מזכיר את שאול ובניו?
כי יונתן היה שר צבא.
בסדר, אבל...
והוא היה משנה למלך. חז"ל הזה אומרים, הוא אב בית דין. זה לא סתם. יש מעמד הלכתי של מלך, מעמד הלכתי של אב בית דין. אב בדין, זה דין מיוחד, זה גדר מיוחד, לא סתם... לכן גם כששומעים שאב בדין, קוראים. כן, ופה לומדים כל מיני דינים, איך אפילו על... הוא קרא כמו שקוראים על, על, על הורים. טוב. פסוק את ג' ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אי מי זה אתה? ויאמר בן איש גר המלכי אנוכי. כבר משהו המלכי. בואו שואל אותו עוד פעם. שואל אותו, האם אתה, אתה גר בהמלק?
עם המלכי, דוד נלחם עם המלכים.
אז הוא המלכי. זאת אומרת, בן איש המלכי אנוכי, אני בן של המלכי, אני כבר מישראל. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך לשחק את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר גש בגבו, ויקהו וימור.
אמר להרוג אותו, אה?
ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כפיך, ענבך לימור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. דוד אומר, לא מבין, איך אתה הרגת אותו? מה זה, מה הוא מבקש ממך? ואיסור רציחה. אסור בתורה, אם מישהו אומר לך תהרוג אותו, מותר להרוג אותו?
אסור.
אסור. וגם דברי הרב, דברי התמין, דברי מי שומעים, זה פקודה שמתנוססת על ראשה דגל שחור.
היה תקוק.
אז מה? חברה עדיין שאלה. בסדר, הוא עבר עבירה חמורה, אותו יהודי, אותו מלכי, אבל זה היה בלי ידים והתראה. הידע היחידי שלנו זה מתוך הודעת פיו. אין אדם משים עצמו ראשה. לא הורגים על פי הודעה. אי אפשר, אין אדם... לא, על פי הלכה אין נאמנות לאדם לטיל על עצמו עונש. אין דבר כזה על פי הלכה. אין דבר כזה על פי הלכה. שלושה הסברים.
שזה מי שמתאבד גם.
שלושה הסברים. הסבר ראשון, דוד עשה את זה כהוראת שעה. דוד היה יכול, מלך, יכול לגזור הוראת שעה, כדי שאנשים לא יחשבו שלפגוע במלך זה דבר פשוט. בסוף, פגיעה במלך זה דבר משמעותי. כן? יש כזה דבר שכדי... יגאל עמיר לא רק רצח אדם. אם יגאל עמיר היה רוצח אדם, זה היה רוצח. יגאל עמיר לא רצח אדם. יגאל עמיר עשה מעשה שהוא מסוכן פי מיליון מכל מחשבה שהיא. היא בכלל לא באיזשהו הגדרה. בכלל לא משנה עם הוויכוח, ויש ויכוח פוליטי, לא פוליטי, ויכוח אמיתי, מאוד מאוד רציני עם האיש שהוא רצח.
בדרך.
עוד רציני. אני לפחות לגמרי, לגמרי, לגמרי לא מסכים איתו ולא עם אורחות חייו, ולא עם לגמרי, לגמרי, לגמרי לא. באופן הכי קיצוני שיש. אבל הפגיעה בחייו היא מעשה שהוא לא רק מעשה קיצוני או מעשה מטורף. הוא מעשה שמשבית את המדינה. אתה לא יכול לקיים חברה בצורה כזאת. זה לא הקיצוני, הרבה יותר גרוע מקיצוני.
אבל זה שינה את ההיסטוריה. יכל להיות פה אם לא היה רצח.
הכל נכון, הכל נכון. הכל נכון, הכל נכון, אבל ברגע שאתה פוגע בראש השלטון, אתה הורס, אתה פשוט קובר את המדינה. אם ראשי שלטון צריכים לדעת, הפגיעה הזאת במלך, במקרה שלנו שם זה לא מלך, ראש ממשלה, זה לא דבר פשוט. אי אפשר למדוד את זה בכלים משפטיים כמו שאתה מודד רצח רגיל. זה לא נמצא בכלל אותו סקאלה. עכשיו, אני לא נכנס כעת למה היה היסטוריה פה בארץ ישראל. אני אומר רק לגופם של דברים. לגופם של דברים, מגיע דוד ואומר, אתה הרגת את משיח השם, הוא היה חצי מת. אבל רצח של משיח השם לא נמצא על הסקאלה של דיני רצח. אני לא הורג אותך מדיני רוצח, לא עמדתי פה סנהדרין. אני מלך, יש לי את הסמכות, לגדור גדר, אתה חייב מיטה, כי אתה פגעת במשיח השם. דבר כזה לא עושים. דבר שני, הסבר אחר, זה הסבר אחד, ככה מוסבר ברלבג. מותר, מותר. לדיני מלחמה ודיני מלך. למלך מותר. למלך מותר בסמכות, כן, כן, יש לו סמכות. הסמכות שלו נובעת...
אם אתה היה סכנה ממשית, אם הוא לא היה...
זה סכנה, נגיד לך. זה בדיוק. זה נקרא משפטיזציה. בית המשפט לא יכול להבין דברים כאלה. זה הבעיה שלנו עם הבגץ. בדיוק זה. כן. זה נקרא משפטיזציה. יש להם תעודת חמאס או אין להם תעודת חמאס? אם אתה רוצה להחזיק מדינה, אתה לא יכול, יש מושג שנקרא למה נשמעו ויראו. אתה לא יכול לנהל מדינה רק עם חוק. האויב הכי גדול של המדינה באיזשהו מקום, זה החוק. אם אתה תנהל מדינה על פי חוק, לא תוכל לנהל מדינה. ודאי, ודאי. שואל זה עריכות גדולה, אני אסביר לכם. אני אסביר. זה נשמע נורא, אני יודע, זה נשמע נורא, אני אסביר. יש ספר שנקרא דרשות הר"ן. דרשות הר"ן. דווקא פה זו הדוגמה הכי פשוטה לזה, לא צריכים להגיע ל... יש דרשות הר"ן, ספר מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. רבינו ניסים בן ראובן מגירונדה. ספר מאוד מאוד חשוב. שם הוא מסביר... כן. שם הוא מסביר מה זה נקרא דין המלך. הוא מסביר שאם אנחנו נלך עם החוק עד הסוף, נגיע למקומות הזויים. הזויים לגמרי. אנחנו יודעים שסנהדרין שהייתה הורגת פעם ב-70 שנה, הייתה נקראת סנהדרין חובלנית. אז הגמרא שואלת, רגע, אז אם אין עונש, אם אין ענישה, מה יהיה? יהיה הפקרות. מה אתם מתפארים שלא הרגתם? אם אין ענישה, תהיה הפקרות. יש סיפורים נוראים, אתה שומע, זוועות. לא, אין ענישה, אנחנו מאוד 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 ליברליים, וזה, אין אצלנו ענישה. מה זה? זה לא חוכמה גדולה. ומסביר, סנהדרין מתעסקת עם משפט, עם דין. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שירגו מישהו על חילול שבת. אף פעם לא הרגו אנשים על חילול שבת. אולי בכל ההיסטוריה כולה היה פעם או פעמיים, אולי שלוש, אולי ארבע. כל ההיסטוריה שהיו, אף אחד לא הרגו על חילול שבת. זה חוק, וכולם יודעים שחילול שבת, מחללי המות יומת. אבל אף פעם בית דין לא הלך לחוף את זה. זה לא, לא גרים ב... דאגו, יש דרכים לדאוג שזה לא יקרה. העונש הוא מוות, כן, זה המשמעות של הדברים. צריכים בשביל זה כל כך הרבה תנאים כדי להגיע למוות. צריך עדים והתראה ובזה גוף. זה לא כזה פשוט. צד שני, אבל יש דברים שאתה לא יכול להחזיק חברה בצורה כזו. אתה לא יכול להחזיק חברה בצורה כזו. מסתבר לך רוצח ברחוב. אדם רוצח, עונש, הורג אנשים. לא תהרוג אותו. אתה חייב להרוג אותו. אי אפשר. איך תהרוג אותו? לא על פי הספר. למלך יש רשות, מלך במשפט יעמיד ארץ. המלך יכול, נקרא משפט המלך, לא על פי הספר, לקבוע חוקים. ולהגיד לך שאותו אני הורג. למה? הוא מפריע לסדר הציבורי. וזה דבר מאוד יסודי. זה נקרא משפט המלך. הוא מביא למשל, כתוב בחזל, ששמעון בן שטח הרג 80 מכשפות ביום אחד. באשקלון. פורסם מאוד בחזל. למה? כי יש שם מכה גדולה של מכשפות. זה מורג, על פי דין אסור להרוג שני אנשים ביום אחד. איך הוא רק 80 ביום אחד? מסביר הר"ן, הוא לא עשה את זה מדין סנהדרין, מדין משפט, הוא עשה את זה מדין משפט המלך. עכשיו זה דבר נורא נורא פשוט, חייבים להבין את זה. זה דבר יסודי, אי אפשר להקים מדינה בלעדיו. אין תשתית למדינה בלעדיו. חייבים משפט המלך. בלי זה אין מדינה. לא, הגבולות הם מסוכנים. הגבולות הם... זה שני מערכות שונות. יש מערכת אחת שאומרת מה בית המשפט אומר, מה החוק אומר. מערכת שנייה אומרת מה הסדר הציבורי אומר. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
מה שהרוב קובע?
לא מה שהרוב קובע. בסנהדרין זה מה שהרוב קובע. רוב הסנהדרין. אבל זה לא קשור. משפט המלך הוא משהו אחר. והמלך יכול להרוג גם על דברים שהם סכנה לציבור.
אני כמו משטר דיקטטורי, כמו שיש לנו פה מסביב גם. והוא מחליט גם מה, פותח הורג, זה כאילו
פתאום... זה לא משטר דיקטטורי, זה משטר מונרכי. מכיוון ש...
מונרכי זה מרוחה,
נכון. נכון. זה מונרכיה, אבל זה יותר מדי... זה תיאוקרטיה, זה לא בדיוק. דיקטטורה פירושו שהשלטון משליט את השלטון באמצעות פחד.
פחד?
זה דיקטטורה.
שלא עם הפחד כאילו?
דיקטטורה, כן. בדיקטטורה זה באמצעות פחד, ובאמצעות הענישה שהיא... הכל מבוסס על הענישה. זה לא דוד המלך ולא מלכי ישראל. אנחנו מדברים כעת על מקרה שבן אדם רצח מישהו. בואו נחזור לפרופורציה. רצח את שאול המלך. כן, זה לא... זה לא עכשיו שהולך, כל בן אדם שמזיז יד ימין, הם רוצחים אותו. זה לא על זה מדובר כאן, נכון? זה לא דיקטטורה.
אבל הוא ביקש להרוג אותו, זה לא הוא...
אז מה אם הוא ביקש? על פי דין נותן להרוג.
זה נחשב רצח?
דוד המלך מגיע, כן. על פי דין, פי הלכה זה שם רצח.
כן?
מה השאלה? על פי הלכה, אם אתה מזרז את המיטה של בן אדם ברבע דקה, זה רצח. זירוז מוות הוא אומר, הוא רצח. לנתק מכשירים זה רצח. אבל אז, 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 אז הסיבה הראשונה, פשוט מדין המלך שלא תהיה, הבינו שלא נוגעים במלך. שתיים. זה אומר הקדה. דוד לא הרג אותו כי הוא רצח את שאול, אלא הוא הרג אותו בגלל שהוא סיפר שהוא רצח את שאול. זה מאוד מאוד מעניין. מה אומר לו? כי פיך ענה וך. אתה דיברת, דיברת יותר מדי. מה זאת אומרת?
מה שדיברת יצא מנדך.
אתה חוצפן. אתה חוצפן. מה אתה בא ומספר דבר כזה? מה אתה בא לספר דבר כזה? על זה מגיע לך מוות. מה אתה מסובב? מתפאר? זאת אומרת, למה אתה באת לספר לי שאתה הרגת אותו? מה אתה חושב? שזה נמצא לכם בעיניי? אתה חושב שאני רוצה לשמוע כל הדברים, נכון? אתה לא מבין בכלל את מערכת היחסים בין לי לבין שאול. מגיע לך מוות.
לא בא לבשר על מות שאול, הוא בא לבשר על נפילת ישראל.
נכון, אבל הוא עדיין נעמד לספר, אני הרגתי אותו. והוא רצה, הוא חשב להרוויח ככה נקודות אצל דוד.
דוד רצה הוכחה ש...
הוא אומר, אני הייתי...
ששאול מת.
הרי בפרק הקודם היה כתוב, שאול לפלל אחרת. למה היית לספר את זה? זה כבר נקרא, יש פה חנופה, שהיא מאוד לא קשרה. פיך ענה בך, אני ארוג אותך בגלל הדיבורים האלה. הסבר שלישי, ארוג אותו מדין המלכי. כך כתוב בילקוט. שמשה רבינו, שאסור לגייר המלאקים, כך כתוב בילקוט, מעניין, כי בגמרא כתוב שכן יש מושג של גייר המלאקים. כתוב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, כתוב גייר המלאקי, כתוב מניומי, יש בגמרא בכמה מקומות. אבל אומר לו, כנראה לפי השיטה הזאת בילקוט, שלא מגיירים המלאקים, ודוד הוא, יש לו את היכולת להרוג המלאקים, אולי גם כי בהמשך למלחמת המלאק שהוא שייך אליה עכשיו, אז זה הורג אותו. ישנה דעה מאוד מאוד מעניינת במדרש שאומרת, מי היה אותו אדם? דואג האדומי. דואג האדומי, שהוא, ברגע שהוא קלט שהשבשבות הולכות לצד השני, הלך להתחנף את דוד.
מהנער הזה האדומי?
כן, דואג האדומי. אבל...
זה שם זה, בגללו כל הכהנים נהרגו.
יש כזה מדרש.
בגללו כל הכהנים נהרגו.
יש כזה מדרש. כבר נדבר על המדרש הזה בהרחבה. רש"י מביא את זה ואומר שהוא לא מקבל את זה. למה הוא לא מקבל את זה? פשט. קוראים את הפסוקים, מדובר פה על נער. דואג האדומי הוא אביר הרועים אשר לשאול. הוא לא נער. הוא לא נער באף, אי אפשר לצייר אותו כנער, לא לפה ולא לשם, הוא לא גורנישט.
נכון.
פה זה נשמע איזה גורנישט הגיע, הוא לא גורנישט. מי אתה? מה זה מי אתה? דוד לא מכיר את דואג האדומי. אז רבי יוסף קורו, היה כידוע בדור של רש"י, היה זה בריחה. התחילה זה עניין. בדור של רש"י, שנייה. בדור של רש"י, התחילה פריחה של פרשנות המקרא. לרש"י היה תלמיד חבר, באנו עליו הרבה פעמים, רבי יוסף קארה. קארה. רבי יוסף קארה הוא צאצא שלו. רבי יוסף קארה הוא היה ספרדי. רבי יוסף קארה לא היה ספרדי, הוא היה...
צרפתי.
צרפתי.
רש"י
גם היה צרפתי. רש"י הכיר את רבי יוסף קארה. נקרא רבי יוסף קארה, למה הוא נקרא קארה? על שם? המקרא. הוא היה לומד כל היום מקרא. פרשן מקרא. רבי יוסף קארה, הדוד של רבי יוסף קארה, הוא היה הרבי של רש"י. זה היה משפחה. רבי יוסף קארה, דווקא כן מקבל את הפירוש הזה שדואג אדומי. רש"י כותב שלא. יש מקום אחד שרש"י כותב שהוא כותב משהו, ואז הוא כותב את תלמידי רבי יוסף קארה, העיר לי והוא משנה את הפירוש. רבי יוסף קארה, כן מקבל שזה דואג אדומי, והוא דורש את הפסוקים ככה. נקרו נקראתי בהר הגלבוע, אומר רבי יוסף קארה, דואג האדומי היה. ויפן אחריו ויראיני ויקרא אליי ויאמר מי אתה? פתרונו. אני מכיר אותו. למה שאול שואל אותו ויקרא אליי ויאמר אליי מי אתה? מה אתה סבור? באיזה אבו נעירה מכשול זה? ואמר אליו, המלאקי אנוכי. אמרתי לו, באבון שלו עשית אחרונה פה באמלאק. ויאמר אליו דוד, אי מזה אתה? אתה שהשיבו אותה לא באבון שלו, עשה אחרון פה בעמלקי?
לא,
אדמי היה עמלקי? לא. עמלקי, בגלל האבון עמלק. כך הוא דורש.
לא הרג את עמלק.
בגלל ששאול לא הרג את עמלק. ואומר אליו דוד, אי מזה אתה? אתה שהשיבו אותה לא באבון שלו, עשה אחרון פה בעמלק, נופל ביד פלישתים. איך לא הייתה תשובה זאת לך, לפוקה? שתהיה מפקפק להשיבות תשובה זו, על אותה הוא שנתת לו עצה של עשר חרון הפה במלאק. כעניין שנאמר, כי הראתי את העם והשמע בקולה, אמרו רבותינו, זו דואג אביר הרועים, אשר שאול שלו הניח להשמוד את המלאק.
לא רק את הכבשים, לא רק את זה.
הוא היה יושב ראש בית המשפט העליון, לא אפשר להרוג את המלאק. הוא, אהרון ברק, הוא גלגול של דואג האדומי.
מי?
אהרון ברק. הוא גלגול של דואג האדומי, הוא לא מרשה להרוג את המלאק.
השופט,
ויאמר, לא גלגול נשמות, גלגול גופות. ויאמר, בן איש גר המלוקי אנוכי. אומר, אני מתחרט על זה כמו גר שמתחרט ממעשיו. גם הכלי יקר אומר שיש גם רמזים בכתוב שאומרים שזה דואג. איפה כתוב? איש בא מן המחנה מאים שאול. מאים, משמש מהקרובים לו ואנשי סודו. וגם זה שהוא הגיע מיד לדוד להתחנף, וההתחנפות מיד למנהיג, גם זה אופייני לדואג. כך אומר רק לי יקר. הילקוט אומר, זה לא היה דואג, זה היה הבן של דואג.
אותו דבר.
ולכן אומר לו, דמך על ראשך, לשון רבים. כתוב דמך על ראשך, קוראים דמך, אבל כתוב דמך. למה שני דמים, גם אבון של אביו. אמר רבי יצחק כתוב הילקוט, בנו של דואג האדומי היה, אמר לו, דמך על ראשך, הרבה דמים שפכת בנוב, עיר הכהנים. וידע אמרי דואג עצמו היה, דמך הכתיב, הרבה דמים שפכת. טוב, דוד, נעים זמירות ישראל, משורר הגדול ביותר שקם לעם היהודי, אחרי ביאליק? לא. דוד הוא המשורר הגדול ביותר שקם לעם היהודי.
כן, לציפור בין העצים. כן, לציפור בין
העצים. אגב, שאול צ'רניחובסקי, יש לו הרבה מאוד שירים לשאול צ'רניחובסקי על האירוע הזה.
על אירוע הזה, כן. בעמדור, בכל האוויר.
נכון, נכון.
אני ראיתי ספר תנ"ך בפירוש של חיים נחמן ביאליק.
‫בירושים, כמו... ‫יש... ‫-זה שם? ‫כתב, בבית
ימין
היום
הערבים,
‫כן, כן, כן. ‫עסוק י' זין, חזרי לי, מה זה? ‫ויקונן דוד את הקינה הזאת ‫על שאול ועל יהונתן בנו. ‫למה כתוב על שאול ועל יהונתן בנו? ‫למה לא על שאול ויהונתן בנו? על הפסיק העניין. את הקינה הזאת שווה בשביל שאול לבד, את הקינה הזאת שווה בשביל יונתן לבד. לכן כתוב על שאול ועל יונתן. וכל שכן, שהם ביחד.
מה זה
פירוש המילה?
להיכונן, או הקינה?
קינה. הוא כונן קינה.
כונן
קינה לארץ. והפסוק מדגיש יונתן בנו. אומר, אני לא מקונן עליו רק כי הוא חבר שלי. ‫אין עליו כי הוא בן של שאול. ‫ישר כמו, צדיק כמו, ‫הבעל מידות טובות כמו. ‫אני כותב הכלי יקר. ‫ויומר ללמד בני יהודה קשת, ‫הנה היא כתובה על ספר הישר. ‫פשט, אומר רשי, ‫אחרי ששאול נפל בחרב ‫עם גיבורי ישראל, ‫כעת בני יהודה חייבים לצאת לאימונים. וללמוד יריעה בקשת, כמו שכתוב בספר הישר. ספר הישר זה ספר בראשית. רש"י אומר כך, ויאמר דוד, מעתה, מביא מהילקוט, שנפלו גיבורי ישראל, צריכים בני יהודה ללמדה מלחמה ולמשוך בקשת. מהי ספר הישר? אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב. איזה ספר זה אברהם, יצחק ויעקב?
בראשית.
שנקראו ישרים, שנאמר, תמות נפשי מות ישרים, הרי בלעם רוצה למות כמוהם. איך הרמיזה, איפה כתוב בספר הישר, שבני יהודה צריכים ללמוד קשת? יהודה, אתה יודוך אחריך, ידך בעורף אויביך. איזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף? ואומר, זו קשת. כן, הבורח, האויב בורח. מראה לך עורף, ואתה מושך בקשת עם היד, כן, להרקות אותו מאחורה. האלשיך מסביר למה דווקא בני יהודה כעת לומדים קשת. כי יהודה כתוב בספר הישר שהוא אחראי על בנימין. כן, שיהודה עורב את בנימין, כי עבדך הרב את הנער. ולכן כעת בני יהודה צריכים עוד קשת למקום את נגמת שאול. שאול מבנימין. למדרש ישנם עוד אפשרויות, מה זה ספר הישר. רבי אלעזר אומר, זה ספר משנה תורה. למה הדברים נקרא הספר הישר שנאמר בו, ועשית הישר והטוב. נו, איפה כתוב בספר דברים שיהודה צריכים להילחם בקשת? קשת שבוע שלנו. וזאת ליהודה, ידיו רב לא. ידיו רב, הרבה ידיים. איזה מלחמה צריכים שתי ידיים?
רק הקשת.
הקשת, כלי מלחמה היחידי, שמזקיק שני ידיים. רבי שמואל בן נחמני אומר, מה זה ספר הישר? זה ספר שופטים. למה הוא נקרא ישר? כי הספר כולו מדבר על תקופה של איש הישר בעיניו יעשה. איפה רמוז בספר הזה, עניין של, של קשת? יש פסוק בשופטים ג' ב', למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, שם כתוב, ויאמר השם יהודה, יהודה יעלה. איזה מלחמה צריכה לימוד? איזה מלחמה צריכים? איזה סוג מלחמה צריכים אימונים מיוחדים בשביל זה? צלף, קשת. קשתים, צלפים, הם צריכים להתאמן במיוחד, יותר מאשר חרבות ו... כן. הכלי הקו הבבנל מסבירים, הכלי הקו והבבנל מסבירים שהמחלוקת היא לא רק במקור, מאיפה לומדים את זה, אלא יש פה גם מחלוקת רעיונית, בראשית, זה לא סתם פסוקים. שבדל. רבי יוחנן אומר המקור בראשית. שם כתוב שיעקב בירך את יהודה. אם כן, מכוח מה יהודה מנצחים במלחמות? כוח זכות אבות. מכוח זכות אבות. רבי אלעזר אומר לא, המקור בספר דברים. מה כתוב בספר דברים? שמע השם כל יהודה. צריך להתפלל על זה. זאת אומרת, זה לא זכות אבות, אלא, אלא עבודה פילה, עצמית.
פילה.
רבי שמואל בן נחמני אומר, תלוי. אם יש זכות, אפשר לצליח גם בלי אימונים. אבל אם איש הישר בעיניו יעשה, צריכים להגיע למלחמה שצריכה לימוד ואימון פיזי. פסוק יט. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. מה זה אומר? צבי ישראל, מה פירוש המילה צבי ישראל? כולם מכירים את הפסוק הזה, נכון? לא, הפשט הפשוט. צבי... זה לא הפשט הפשוט. צבי... עוד רגע. מה זה ארץ צבי? אוקיי, מה זה ארץ צבי? אל ארץ צבי! מה זה ארץ צבי?
רק ישראל.
זה מדרש, מה פשט?
קודם כל היא הכי גבוהה בכל העולם.
מה זה צבי?
צבי זה החיילות
ש... צבי בעברית זה משהו שמשתוקקים אליו. חמדה. דבר שחומדים אותו נקרא צבי. הצבי והצדק לחי עולמים. צבי, קדוש ברוך הוא לא צבי. דרך אשתה יש כן הרשלה. צבי פירושו דבר שחומדים אותו. הצבי ישראל פירושו חמדת ישראל. הצבי, מה זה ארץ צבי? ארץ חמדה. זה הפירוש. דורשים דרשות, אבל פשט הפשוט, מה זה צבי? חמדה. הצבי ישראל פירושו חמדת ישראל. נפל גיבורים על במותיך. מה זה במותיך?
על
בשיא התוקף שלהם ובשיא הגבורה שלהם, על הבמה שלהם, שאול היה בשיא שלו, הוא עוד יכול היה עוד הרבה שנים להיות. הצבי ישראל, שאול ודוד, שאול ויונתן, כשאתם הצבי ישראל, אתם חמדת ישראל, הגעתם לשיא שלכם, הגעתם לבמה שלכם, ואז נפלתם חלל.
איך נפלו
גיבורים? איך נפלתם כשאתם כל כך גיבורים? זה הפשט הפשוט. לפעמים הולכים למדרשים ולכל מיני רעיונות, ולא יודעים, הפשט הפשוט הוא מאוד יפה גם כן. שפעם הבאה אתם רואים, נמצאים שהשם ישמור, היה אסון נורא הרי אתמול, שכתבם, כל כך יהודים נרגו. הצבי ישראל על במותיך חלל, יהודים כל כך צעירים, שלחו לקידוש השם. זה גם הצבי ישראל על במותיך חלל, כן. בנוסף לזה, מפרשים מפורשים אחרת. רבי יוסף קארה מסביר, הצבי ישראל זה לא אתה שאול, שאתה חמדת ישראל, אלא ארץ ישראל, שהיא ארץ הצבי, ארץ החמדה. אז הצבי ישראל מה זה? לא שאול, אלא ארץ ישראל. את ארץ ישראל, ארץ חמדה. הצבי ישראל, חמדת ישראל, על במותיך, מה זה במותיך? על הערים שלך. שנראים כמו במות.
נכון,
מספחות. לא.
במות שלא
מספחות? לא, במה זה מקום מוגבר.
כל המקומות הגבוהים.
אבל
הכוונה
במות.
אבל במות הכוונה, מקום מוגבר.
האם הכלים בבמות אלא במקומות הגבוהים?
אז מה זה פה במותיך? זה הרגל בוא. נפלו חלל? איך נפלו עלייך הגיבורים? הסבר שלישי מביא אברבנאל. הסבר שני, מסביר אברבנאל, זה שבני יהודה יצטרכו ללמד קשת, זה כתוב בספר הישר, כתוב בתורה, בפרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא. כתוב, סליחה, כתוב בתורה שמדעו קשת, כן? אבל איפה כתוב בספר הישר שהמלך ימות במלחמה? לא כתוב הכללות. אז איך נפלו גיבורים? ללמד בני יהודה קשת, זה כתוב בספר הישר. אבל שיפלו גיבורים, איפה זה כתוב? זה, אני אוהב את הפירוש הזה. כי הוא שאלה, הוא שאלה על התורה, הוא שאלה באמונה.
חזקה מאוד.
שאלה באמונה, אין לזה תשובה. זה אין תשובה, אז מה? פסוק חף. אל תגידו וגעת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים. פן תעלוזנה בנות ערלי.
כמו שעזרו על דוד בן שאול.
אל תספרו על זה.
על הלפים, נכון? על הרבות.
אל תגידו, במעשה הרי בגדה באשקלון הרבדאי שמעו על מות שאול. כן. רק חלק מהכינה. אל ת... אוי ואי, עכשיו מה הם חושבים שם בגדה באשקלון? כלי יקר אומר שיש פה דבר יותר עמוק מזה. לכאורה, מיטה של צדיק כמו שאול אמורה לחפר על עם ישראל, מיטה צדיקים מחפרת. אם אלה, אחרי שהצבי ישראל על במותך החלל, אחרי שנהרג שאול, איך מתו עוד גיבורים? הרי מיטה צדיקים צריכה לחפר. אם אלה, למה צריכים ללמד בני יהודה קשת? צריכים אימונים, דרכי הטבע. ומדבר, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד רגישה. אל תגידו בגד. אל תספרו בחוצות אשקלון. שלא ידעו מזה הפלסטינים, הפלשתים, השכנים שלנו, שאנחנו בחולשה רוחנית, שגם אחרי שכזה צדיק נפתח, אנחנו צריכים עדיין ללמוד, ללמוד קשת. הרד"ק אומר שדבר מעניין. כל המלחמות שקראנו עליהם עד היום, היה כתוב כמה נפלו. במלחמה הזאת לא כתוב כמה נפלו. למה? אומר הרד"ק, כי דוד המלך ביקש, אל תגידו בגת. אל תבשרו בחוצות אשקלון. כי כתוב, אל תגידו בגת. ביידיש, גס. מה זה גס ביידיש?
אורח.
נכון.
גס, לא גס.
גס, 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 נכון, גס. גס. צודק, גסט זה אורח. אבל מה זה גס?
מה זה גס?
מה זה גס ביידיש? רחוב.
נכון.
גס.
ומה זה גס?
יש כזה ביטוי פורסם. אל תגידו בגס. אל תדברו על זה ברחוב. כזה ביטוי ביידיש פורסם. אל תגידו בגס. לא צריכים לדבר על זה ברחוב.
וגם מה זה גד? גד
זה רחוב? גד?
כן.
זה בתימנית.
לא, לא, לא. באשכנזי, מה זה אמרת? גד.
גס.
גס, לא גד.
גד. ג' ת' זה גס. זה גס, זה לא גד. טוב. הרי וגלבוע, הרי וגלבוע, על טל ועל מטר, עליכם ושדי תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. דוד מקלל את הרי הגלבוע שלא ירד עליהם לא טל ולא מטר, ומהשדות שלהם הצליחו להוציא תרומות ומעשרות. למה?
איך מת יונתן?
גם אחר.
אבא שלו, טוב, גם הוא נפל על
החרב. לא, הוא גם נפל על החרב?
כן. כתוב, כן. הסיבה לזה, כי שם נגאל מגן גיבורים. הנוהג היה שהיו מושכים את המגינים בשמן. שאם יגיע להחליק את החיצים. מה זה נגעל? מה זה הגעלה?
שטוף.
הפלטה, נכון? הגעלת כלים. להגעיל פירושו להפליט. נגעל מגן גיבורים, המגן היה עם שמן, אבל מה קרה לשמן?
אז החצים פוגעים.
מה קרה לשמן?
נמחק.
נפלט. ומילא המגן הפך להיות מחורר.
נהיה כמו ערום.
נהיה כמו ערום, אפשר לפגוע בו. אבל זה לא מה שקרה אצל שאול.
נכון.
זה חלק מהשירה. כאילו ההגנה, אין כיפת ברזל, ההגנה קרסה. נגעל מגן גיבורים פירושו, ההגנה קרסה.
ההגנה של שאול קרסה, בקדושה קרסה.
נכון. וההגנה של שאול לא עמדה לו. או יותר עמוק מזה, המגן לא הועיל למי? למשיח בשמן. הסבר אחר. מי זה משיח בשמן? שאול שנמשך בשמן על ידי שמואל. כך מסביר רבי ישעיהו דיטרני. מדם חללים מחלב גיבורים קשת יהונתן לא נסוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם. פשט, דוד אומר את הגבורה שלהם. קשת יהונתן לא נסוג אחור, היא לרגע לא הפסיקה, הוא לחם עד הרגע האחרון. חרב שאול לא תשוב ריקם, תמיד הוא מחזיר אותה מלאה בדם חללים. תמיד הם הגיעו עד שמגיעים לדם חללים ולחלב גיבורים, לחלב גיבורים של האויב. אבבנל אומר שפה כאילו דוד עונה על שאלה. אם ישאלו, למה צריכים מיוחד לקונן על שאול ויונתן? הרי מלחמה הזאת נפלו עוד הרבה מדם חללים ומחרב גיבורים. הרבה אנשים, הרבה חללים, הרבה גיבורים. הרי היה עכשיו אסון לאומי. אלפים מתו. למה אתה מדבר רק על שאול ויונתן? אז הוא אומר, דם חללים, חלב גיבורים, הרבה חללים יש לנו. הרבה גיבורים הלכו. אבל אנחנו לא נסוג אחור מלדבר על שאול ויונתן. אנחנו לא יכולים להפסיק לדבר עם שאול ויונתן. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מאריות גברו. פשט, שאול ויהונתן היו אהובים על ישראל, הנאהבים והנעימים בחייהם. וגם כאשר היה להם סכנת מוות, הם לא נפרדו מהעם. הלכו להילחם עבורו. עד שהם נפלו. מנשרים קלו, מאריות גברו, הם תמיד התגברו לעשות רצון קונם. כך אומר רשי. מעניין שבדרו של רשי נכתבה תפילת אב הרחמים המפורסמת, שבה כתוב, אב הרחמים, שייכם מרועימים. אתם, מי שלא אשכנזי לא מכיר את התפילה הזאת.
אני מכיר את זה.
אשכנזי אומרים את זה כל שבת, כמעט כל שבת, על הרוגי תתנו. מה כתוב שמה? מנשרים קלו מראיות גבירו ושם יש תרגום. כן. לעשות רצון קונם
שבשמיים.
וחפץ צורם. זה הנוסח של אב הרחמים. אז פה מביא את זה רש"י. רפורש מנשרים קלו מראיות גבירו, האלשיך מסביר, שאול ויהונתן הנאהבים לשמיים, והנעימים לבריות. רצה הקדוש ברוך הוא שיתאחדו במחיצה אחת כאחת, לעולם הבא. ושמה תאמר כאילו זכו לו היומתים כאחת, שתראה מוות של אכזריות. וזה אמר עד רבה, מחמת חיבתם היה, וזהו בחייהם ובמותם לא נפרדו, הם לא מתו בנפרד, הם מתו ביחד. אולי זה יותר מזעזע, אבל זה גם עניין שיותר של גבורה, של... מה זה מנשרים קלו מראות גבירו? מנשרים קלו לעלות למעלה-מעלה. אל מחיצתו של שמואל הנביא. וזה למה? כי מהראיות גבירו הם כבשו את יצרם הלכת למלחמה. למרות ששאול ידע שהוא הולך למות. פסוק כ"ד. בנות ישראל אל שאול בחנה המלבישכם שנים עדנים המעלה עדי זהב הלבושיהן. אומר הילקוט רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, בנות ישראל ודאי, כלומר כפשוטו, שבשעה שהיו בעליהם יוצאים למלחמה, היה זנן ומפרנסם ומלבישם שנים עד עדנים. הוא היה נותן הרבה כסף למשפחות של האנשים שיוצאים למלחמה. ככה גם משמע בתגמי ינוסון. רבי נחמיה אומר, בנות ישראל, הנאות שבישראל, אלו סנהדרין. אל שאול בחנה, שבשעה שהיה שומע טעם הלכה, יוצא מפי תלמיד חכם, עומד ומנשקו על פיו. כן. דבר מעניין, מזכיר פה הרלב"ג, בדרך כלל המלך לוקח מה... וכאן הוא נותן. רבי נחמיה מדגיש את זה שהוא היה כל היום מחפש תלמידי חכמים, היה מאוד מאוד אוהב תלמידי חכמים. אפשר להגיד שרבי נחמיה, רבי יהודה מדבר על עזרה לבנות ישראל שהבעלים שלהם בצבא, ורבי נחמיה הוא מדבר על תקציבים לבני ישיבה. אז הוא מנשיק תלמידי חכמים. אז כנראה רבי יהודה ורבי נחמיה הם היו בפוליטיקה ישראלית. אבל אפשר להגיד, לאלה שיוצאים במלחמה הם נותן כסף. אתם יודעים לכם את הנשיקות. טוב. פסוק חפה. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן על במותיך חלל. צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי, מאהבת נשים. מסביר אלשיך, בנות ישראל בחן אל שאול, ואני בבקיע לי יונתן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה? אם הייתה גזרה על שאול, במעשה נוב, מה קשור ליונתן? למה על במותיך חלל? בלי חטא ובלי סיבה. ודוד אומר, מה זה הפירוש? מאוד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. מסביר המדרש, יונתן אהב אותי יותר ממה שהנשים שלי אוהבות אותי. מה הפירוש? אומר המדרש, יש לי שתי נשים עיקריות, שעליהם הוא רוצה לדבר, יש לו שלוש, נדבר כעת על שתיים, ושתי נשים ואיזו, זו מיכל ואביגיל. מיכל בעולם הזה, ואביגיל בעולם הזה. הבא. מיכל הצילה את חייו של דוד בעולם הזה, שהיא מילדתה אותו באותו לילה. אביגיל דאגה שהוא לא יהרוג, מילדתה אותו בבוא לדמים, בבוא בדמים, שלא יהרוג את נבל. אז הם הצילו אותי בעולם הזה. יונתן גם מילד אותי בעולם הזה וגם בעולם הבא. בעולם הזה הוא הציל אותי כפיים משאול. וגם בעולם הבא הוא גרם שאני לא אוכל לפגוע באבא שלו. אחידו מסביר מה זה נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. מי זה נשים הידועות?
רחל.
אז אומר אחידו, באהבת איש ואישה כתוב, איש ואישה, שכינה,
שורה
ביניהם. למה? ואש ואש, יוד והי.
יוד והי,
נכון? אז אם זוכים, יש הי. דוד ויהונתן, לפני שהם נפגשו, אצל יהונתן אין הי. זוכרים? ואצל דוד, גם אין יוד. אבל מאז שנפגשו, ביהונתן יש אי, ודברי הימים אצל דוד יש יוד. וזה נפלא מאהבת נשים. כי איש ואישה בטבע יש להם את היוד ואת ההי. ודוד ויהונתן הם בחרו בזה. יותר לעומק. כתוב בקבלה שיהונתן רומז ליוד כיוו נתן. זה מבחינת זה, שממשיך במלכות. מלכות זה מקבל את מזה. כן? מתקיבה שנותן בהי, הי זה דוד. אז החיבור של האיש והאישה העליונים, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, השתקף בדוד ויונתן כאן למטה. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. כלי מלחמה זה שאול ויונתן, והם בעצמם היו הנשק של עם ישראל. כך אומר המדרש, רבי חנינא ורבי יונתן, תרווה מנמרין, מכאן שהצדיקים קוראים כלי מלחמה שנאמר, איך נפלו גיבורים ויעבדו כלי מלחמה. המילים איך נפלו גיבורים נופלים שלוש פעמים, יפים שלוש פעמים בקינה. מסביר רבי מנל, שדוד היה קורא שורה וכולם היונים לו, איך נפלו גיבורים. ככה זה היה עובד. הצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים, כולם אומרים איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת פן תעלוזנם לא פלישתים, איך נפלו גיבורים. ככה עד שדוד מסיים, איך נפלו גיבורים ויעבדו כלי מלחמה, וכל העם עונה לו, איך נפלו גיבורים. טוב, נמשיך בעזרת השם אחרי חג סוכות.